פסחים דף כ"א, מתחילים בשעה טובה, פרק חדש, פרק שני במסכת פסחים, ושמו פרק כל שעה. בפרק הנפלא שלפנינו, אנחנו עדיין נסיים עם ההכנות האחרונות של ביור החמץ, איסור האכילה וההנאה שלו, אבל אנחנו כבר מתחילים להתכונן לקראת ליל הסדר, נדבר על המצווה מדרבנן בזמן הזה של אכילת מרור, ועל המאכל היחיד שקיים בעם ישראל, שיש מצוות עשה בזמן הזה לאכול ממנו. מצוות אכילת מצה. קצת נעסוק גם כן בקורבן פסח, טעימה קטנה, איסור בישול קורבן פסח, הרי צריך לצלוט אותו. אלה הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא, בפרק שלפנינו, ואנחנו פותחים בשמחה. אומרת המשנה, כל שעה, כל זמן בערב פסח ביום י"א בניסן, שמותר לאדם לאכול חמץ, אז באותו זמן מותר לו גם שיהיה מאכיל חמץ לבהמה, לחיה ולעופות, ומותר גם בהנאה. וכן, אם הוא לא הספיק לעשות מכירת חמץ עד עכשיו, הוא עדיין יכול לעשות מכירת חמץ, הוא מוכר חמצו לנוכרי, ומותר בהנאתו של החמץ. אבל בשעה שעבר זמנו, שאסור כבר יותר לאכול חמץ, אסור גם בהנאתו, אסור יותר ליהנות מהחמץ. ואפילו הנאה תוך כדי ביור החמץ, הרי מה עושים עם החמץ? מבארים אותו. לפי דעתו של רבי יהודה, רבי יהודה אומר אין ביור חמץ אלא שריפה. אפילו תוך כדי הביור שלו, אסור ליהנות ממנו אחרי הזמן שהוא כבר נאסר בהנאה. לכן, ולא יסיק בו תנור וקיריים, אפילו לא ייהנה מהחמץ תוך כדי שמבארים אותו, אם זה כעת זמן שכבר אסור בהנאה של חמץ. עכשיו, איך מבארים חמץ? רבי יהודה אומר, אין ביור חמץ אלא על ידי שריפה. לעומת זאת, וחכמים אומרים וככה הלכה, אפשר לבאר חמץ אף על ידי שמפרר את החמץ וזורם, מפזר את הפירורים לרוח. או מטיל את הפירורים לים, מטיל את החמץ לים. או על ידי אקונומיקה, על ידי מירוק וניקוי הבית לקראת חג הפסח. זה גם כן דרך לבאר את החמץ. מאוד 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 מדוקדקים, מדוקדקות המילים של התנאים. כל מילה מדוקדקת אצלהם. כל שעה שמותר לאכול, מאכיל. אבל בשעה שאסור לאכול חמץ, החמץ כבר אסור בהנאה, יש בזה כמה דעות, לא? כל שעה שאינו מותר לאכול, אינו מאכיל? לימה מתניתין, אולי נאמר שהמשנה שלנו הולכת כמו דעתו של רבי מאיר, דלא כדעתו של רבי יהודה. למה? מה דעתו של רבי יהודה? דהי כרבי יהודה, הרי לפי דעתו, אוכלים חמץ עד סוף השעה הרביעית, מתחילת היום של י"ד בניסן ערב פסח. בשעה החמישית, אסור כבר לאכול חמץ, אבל מותר ליהנות מהחמץ. אז אתה רואה שיש שעה שאסור לאכול ומותר להאכיל לבהמה. אז אם כן, איכא חמץ דאינו אוכל ובכל זאת מאכיל. אז אם כן, המשנה שלנו, אולי נאמר שהיא לא כמו דעתו של רבי יהודה. איפה מצאנו את דעתו של רבי מאיר ורבי יהודה, דרך אגב, גם הדעה השלישית של רבן גמליאל? דתנן משנה. רבי מאיר אומר, ביום י"ד בניסן, מחצות היום והלאה, מהתורה כבר אסור לאכול חמץ. ואסור ליהנות מהחמץ. אבל עד חצות, מהתורה זה מותר. אבל רבנן, תקנו שכבר שעה או שעתיים לפני חצות, יהיה אסור לאכול או ליהנות מהחמץ. אז כמה זמן בדיוק, ואיזה סוג חמץ בדיוק אסור לאכול מדרבנן כבר לפני חצות היום של י"ד בניסן? רבי מאיר אומר, אוכלים חמץ כל חמש, עד סוף השעה החמישית, עד שעה לפני חצות. ובאותו זמן מותר גם ליהנות מהחמץ. ולפי דעתו זה מסתדר דווקא הלשון, כל שעה שמותר לאדם לאכול, הוא יכול גם להאכיל לבהמתו. עד סוף שעה חמישית מותר לאכול וליהנות מהחמץ. ושורפים את החמץ בתחילת שש. דיינו, בשעה השישית כבר אסור לאכול וליהנות מהחמץ, צריך לשרוף את החמץ. רבי יהודה לעומת זאת אומר, קודם כל, סוף זמן אכילת חמץ זה שעה אחת קודם, כמו שגם כן אנחנו פוסקים להלכה. אוכלים כל ארבע, ותולים, דיינו לא אוכלים, אבל גם לא שורפים, אלא זה מותר בהנאה, כל השעה החמישית, כל חמש, ואז זה מותר בהנאה. ואחרי שמסתיימת השעה החמישית, ומתחלה השעה השישית, שעה לפני חצות, שורפים בתחילת שש. שואלת הגמרא, רגע, אז המשנה שלנו, היא לא כמו דעתו של רבי יהודה, כי לפי דעתו יש שעה מסוימת שאדם אסור לו לאכול חמץ, אבל מותר לו להאכיל את החמץ לבהמתו. במשנה שלנו כתוב שבשעה שמותר לו לאכול, מותר לו גם להאכיל, אבל בשעה שאסור לו לאכול, אסור כבר גם להאכיל לבהמתו, ככה לכאורה אנחנו מבינים. אז אלא מאי, מה נאמר, שלפי מי הולכת המשנה שלנו, רבי מאיר היא, זה הולכת לפי דעתו של רבי מאיר, שאלת השאלה, בוא תראה עד כמה דקדקו חכמים בלשונם. אם זה כמו דעתו של רבי מאיר, היי כל שעה שמותר לאכול מאכיל, בשמה צריכים להוסיף את המילה שמותר? מספיק שיהיה כתוב כל שעה שאוכל מאכיל. אתה אוכל עכשיו? עד סוף שעה חמישית אתה אוכל חמץ, אתה יכול גם להאכיל את החמץ לבהמה. נותר לך גם ליהנות מהחמץ, זה דעתו של רבי מאיר. אז זה מי בא אליי, זה מה שהיה צריך לומר. למה מוסיפים את המילה שמותר? אלא אומרת הגמרא, המשנה שלנו לא כמו דעתו של רבי יהודה, ולא כמו דעתו של רבי מאיר, אלא כמו הדעה השלישית שמובאת בסוף המשנה שם. אמר רבא בר אולה, מתניתין, המשנה שלנו בתחילת הפרק, פרק כל שעה, היא כמו דעתו של רבן גמליאל היא. דתנן למדנו, בסוף אותה המשנה. רבן גמליאל אומר, תראה, אני הולך כמו דעתו של רבי יהודה. וכמו שגם אנחנו פוסקים, שלאכול חמץ, אל תאכל עד הרגע האחרון, אל תאכל עד שעה לפני חצות. תקדים, תסיים לאכול שעתיים לפני חצות, תאכל רק כל עד סוף השעה הרביעית של ערב פסח. שעה אחרי זה, בשעה הבאה, עדיין מותר לך ליהנות מהחמץ. אבל כל זה דווקא מדובר בחמץ כזה, שמה אכפת? אם אנחנו כן נאכל, לא נאכל, אדרבה, תיעדר ואל תאכל. חמץ של חולין. חולין נאכלים כל ארבע. וזהו. אבל אם יש לך פה לחם של תרומה למשל, כהן שיש לו לחם של תרומה או חמץ של תרומה, מה? הוא יסיים את האכילה של החמץ בשעה רביעית, ואם שער לו אחרי זה תרומה, מה? בשעה חמישית? הוא פשוט לא יאכל את התרומה הזאת וייתן לתרומה ללכת לאיבוד? תרומה? דבר קדוש, יש מצווה לאכול תרומה. אז אם, לכהנים, אז אם כן, כמובן בזמן בית המקדש. בכל אופן, לכן אומר רבן גמליאל, תרומה נאכלת לכהנים גם בשעה החמישית, היא נאכלת כל חמש. ושורפים בתחילת שש. אז אם כן, רבן גמליאל בעצם סובר כמו דעתו של רבי יהודה, הוא רק מוסיף שבשעה חמישית, שאז מותר בהנאה החמץ, תרומה גם כן מותרת אז באכילה אפילו לישראל, לכהן כמובן. ולפי דעתו של רבן גמליאל נשנה את המשנה שלנו. ואחי כאמר, כל שעה שמותר לאכול, מי זה שמותר לו לאכול? כהן, מה מותר לו לאכול? בתרומה? איזה שעה הזאת? שעה חמישית, באותה שעה. ישראל מאכיל חולין של חמץ לבהמה, לחיה, לעופות, הוא מוכר לנוכרי, הוא יכול ליהנות מזה, זה מותר באותו זמן בהנאה. אם כן, המשנה שלנו כמו רבן גמליאל, בסדר. עכשיו בוא נלמד את המשנה. בשעה חמישית, שהחמץ אסור כבר באכילה, הוא מותר בהנאה, מאכיל את החמץ לבהמה, לחיה ולעופות. שואלת הגמרא, בשביל מה אתה צריך לפרט? למה לי למיתני בהמה? למה לי למיתני חיה? ותכף הגמרא תשאל גם בשביל מה צריכים לכתוב עופות. אבל עכשיו הגמרא מסבירה למה צריך גם חיה וגם בהמה, ולא היו לומדים חיה מבהמה ולא בהמה מחיה. צריכה. די תנא בהמה, אם היה כתוב רק שנותנים את החמץ בשעה החמישית לבהמה לאכול, הייתי אומר, אולי לא תגמור את כל החמץ שהבאת לה, ואז ישאר לך חמץ בשעה שישית, ואולי תעבור משום בעל יראה או בעל ימצא, אז אל תיתן לה חמץ. ואני לא חושש, כי בהמה כשהיא אוכלת, היא לא דואגת. אולי לא יהיה לה מחר אוכל, אולי מישהו ייקח לה את האוכל. יש לה תמימות כזאת, ביטחון. אפשר לומר שאנחנו גם כמעט לא שמענו על בהמות שחסר להם אוכל. איכשהו באמת הן מסתדרות עם האוכל. מוכלות, ומה שמסיימות משאירות. עזבו לאחרים חילם. לכן, רגע שהם משאירים את האוכל שלהם ככה לעין כל, אז בעל הבהמה יראה את החמץ, אז הוא יבאר את זה. דימי שיירה, אם הבהמה תשאיר מהאוכל, אז אין חשש שהחמץ הזה יישאר בפסח, כי בעל הבהמה חז אלי, הוא רואה את החמץ, הוא יבאר את זה. אבל חיה, יש כאן בעיה. יש לה, היא בלחץ. היא כל הזמן נמצאת באיזשהו מתח כזה. אולי לא יהיה לה אוכל, אולי מישהו יגנוב לה את האוכל. כל הזמן נמצאת באיזשהו חוסר רוגע. אז אם יש לה אוכל, היא מחביאה מה שנשאר. חיה, אם יש שיירה, כמה צניעה לה? מצניעה אותו, אתה מבין? עכשיו, הבעל החיה רוצה לבאר את כל החמץ, אבל החיה הסתירה ממנו את החמץ שנשאר ממנה, והוא לא יכול לבאר את זה. אז אם לא, אולי לא ייתן לה לאכול חמץ, כדי שלא תסתיר לו את החמץ בשעה שישית. אז בשביל זה צריכים טוב גם שחיה מותר כן לתת לה לאכול חמץ. אז אולי מספיק שיהיה כתוב רק שמותר לתת לאכול לחיה חמץ. אני אבין, כל שכם בהמה. לא. איתנה רק חיה שמותר לתת לה לאכול חמץ בשעה חמישית, משום דעים משיירה, גם אם נשאר לה חמץ, היא לא תשאיר את זה ככה גלוי לעין כל. אלא, מיית מצנה, לפחות היא תצניע את זה, ואז הבעל החיה לא יעבור משום בעל ייראה. הוא לא יעבור משום בעל ייראה. אבל בהמה, כשהיא מסיימת לאכול, היא משאירה את זה לעין כל, ואז בעל הבהמה הביא לה את החמץ, והלך להתעסק עם שריפת חמץ שלו. ועכשיו הוא הולך, מתארגן לקראת ליל הסדר, והכל ההכנות, הוא לא ישים לב שנשאר מהחמץ שהוא הביא לבהמה לאכול. זימני דמשיירה, לפעמים היא משאירה חמץ, היא לא מסיימת לאכול את הכל, ובעליה לא מעסיק הדעת, לא מעלה בדעתו ללכת לבדוק מה קורה ברפת, אם נשאר חמץ או לא, וללכת לבאר את זה. ומכיוון שזה גלוי, אז בפסח, קאי עלי, הוא יעבור עליה, ובעל יראהו, ובעל ימצא. אז אימא לו, אולי נאמר שלא ייתן לבהמה לאכול חמץ בשעה חמישית. צריך, לכן משמיעים לנו, שמותר להכיל גם לחיה וגם לבהמה. שואלת הגמרא, אז בשביל מה המשנה כותבת, בהמה, חיה וגם עופות. בהמה וחיה באמת צריך כל אחד מהם, כי לא היינו לומדים אחד מהשני, אבל ועופות, למה לי? תרץ את הגמרא, באמת זה מיותר. רק אחרי שכבר כתבו בהמה וחיה, איידי דתנה בהמה וחיה, אז כבר כתוב גם עופות. תנה נמי עופות. חמץ בשעה חמישית. מותר בהנאה? כן, מאכילו לבהמה, לחיה, לעופות. מותר בהנאה? אז למה כתוב במשנה, הוא מוכרו לנוכרי? פשיטה שמוכרו לנוכרי. אם זה מותר בהנאה, אז ודאי שאפשר למכור את זה לנוכרי. עונה הגמרא, התנא של המשנה שלנו רוצה לחדש, נכון שיש שתי דעות, האם מותר למכור חמץ לנוכרי, ושאנחנו יודעים שהחמץ יישאר אצלו בפסח ממש, או שאסור למכור לחמץ, אלא אם כן אנחנו יודעים בוודאות שהוא יסיים לאכול את זה. עד פסח. בשביל זה התנא של המשנה שלנו כתב, כדי להכריע, כמו הדעה שסוברת, כמו דעת בית הלל, שסוברים, שמותר למכור חמץ לנוכרי, גם אנחנו יודעים בוודאות שהוא ישאיר את החמץ אצלו במשך כל הפסח. אם אתה מכרת את זה בזמן שמותר בהנאה, אתה לא צריך לדאוג האם הנוכרי יסיים לאכול את זה לפני פסח, או שהוא בוודאי ישאיר את זה לאחרי פסח. אתה יכול למכור את זה לנוכרי, ובזה אתה לא עובר משום בעל יראה או בעל ימצא. והתנא של המשנה שכתב שמותר למכור את החמץ לנוכרי בשעה שעדיין החמץ מותר בהנאה, זה בא להפוקי, להוציא מהי תנא מדעתו של בית שמאי. דתניא בית שמאי אומרים, לא ימכור אדם חמצו לנוכרי בערב פסח, אלא אם כן יודע בו, בנוכרי, שיחלה החמץ קודם הפסח. כי לפי דעתם של בית שמאי, המצוות עשה של תשביטו שאור מבתיכם, שצריך לבאר את החמץ מהבית, זה אומר לבאר את זה לגמרי מהעולם. לא מספיק שזה לא ברשותו של הישראל. ואם החמץ יהיה קיים אצל הנוכרי בפסח, הישראל גם יעבור על זה משום שהוא לא קיים את המצווה של תשביטו. לעומת זאת, בית הלל אומרים, כל שעה שמותר לאכול את החמץ, מותר למכור לנוכרי את החמץ, אפילו אם אנחנו יודעים בוודאות שהנוכרי שומר את החמץ אצלו בפסח, והוא ישאיר את זה גם לאחרי פסח, אין שום איסור למכור את החמץ לנוכרי. רבי יהודה בן בטרה אומר כמו דעת בית שמאי, שאסור למכור לנוכרי חמץ בערב פסח, אלא אם כן אתה יודע שהוא יסיים את זה לפני פסח. לכן, כותח הבבלי, שזה היה סוג של מטבל שהיו מערבים בו פירורים של חמץ, אבל זה היה נשאר למשך הרבה זמן. היו משאירים את זה, כל פעם אוכלים מזה קצת ומשאירים, אוכלים עוד קצת משאירים. וכל מיני כותח, כל מאכל ששמים בו פירורי לחם, שמיועד לטיבול, לטבל בו את הלחם, והוא נשאר הרבה זמן, אסור למכור את זה לנוכרי אפילו 30 יום קודם לפסח. שאתה צריך לדאוג שהחמץ שלך יתבאר מן העולם, תשביטו שאור מבתיכם. אבל לפני 30 יום קודם הפסח, אין עדיין מצווה בכלל לחשוב על ביור חמץ. אבל מי 30 יום לפני הפסח, צריכים כבר להתחיל להתכונן לקראת חג הפסח, לכן אסור למכור לנוכרי חמץ, אם אתה יודע שהחמץ הזה יישאר אצלו גם בפסח. למדנו במשנה שבשעה החמישית, שעה לפני חצות, דיינו, שעה לפני חצות זה שעה שישית, ושעה חמישית זה שעה אחת קודם. בשעה הזאת, החמץ, לפי דעת רבי יהודה, אמנם אסור באכילה, אבל הוא מותר בענה. איך המשנה מבטאת את זה שזה מותר בענה? בכל מיני דוגמאות. בזה שהיא אומרת שמותר להאכיל את זה לבהמה חיה ועופות, מותר למכור את זה לנוכרי. אז נשאלת השאלה, למה צריכים בסוף להוסיף ולכתוב, הוא מותר החמץ הזה בענה, פשיטה. אני לבד מבין שזה מותר בענה, אם זה היה אסור בענה, מי שהיה מתיר ללכת להאכיל את זה לבהמה חיה ועוף בשעה הזאת שהיא אסורה בענה, למכור את זה לנוכרי, ודאי שלא. אם זה מותר, ודאי שזה מותר בענה. תרץ את הגמרא, זה שכתוב כאן מותר בענה לא צריכה, מדובר פה שחרכו, הוא חרך את החמץ באש, קודם זמנו לפני שעה שישית. החידוש הוא שכאן זה כבר יהיה כן מותר, גם מאוחר יותר. גם משמלן, שעה זה מותר בענה גם אחרי שזה כבר נאסר בענה. למה? מכיוון שחרכו את החמץ, בטל הטעם שלו, בטל המראה של החמץ, וזה מותר בהנאה בזמן איסור חמץ. וכדרבה דאמר רבה, חרכו לחמץ קודם זמנו, מותר אותו חמץ חרוך בהנאה אפילו לאחר זמנו. למדנו במשנה שברגע שעבר זמנו, דהיינו משעה שישית, משעה לפני חצות, הוא אסור בהנאה, בהנאתו. שאתה אומר, פשיטה, אם עד שעה שישית זה מותר בענה. אתה מבין שמשעה שישית ועלה זה אסור בענה. מתרצת הגמרא, לא צריכה לשעות דרבנן. החידוש הוא, אנחנו היינו סבורים לומר שרק מחצות ועלה, אז החמץ אסור בענה. אבל אולי שעה לפני חצות זה מותר בענה. לכן מחדש את המשנה שבשעה שישית החמץ אפילו שמהתורה הוא עדיין מותר בהנאה, מדרבנן הוא אסור בהנאה. עד כדי כך, מדרבנן בשעה שישית החמץ אסור בהנאה, שאפילו שבעצם מהתורה החמץ הזה מותר בהנאה. ואם אדם מקדש אישה בחמץ, שעה לפני חצות, שמהתורה החמץ הזה מותר בהנאה, היא אמורה להיות מקודשת. מדרבנן זה אסור בהנאה. האם חכמים יבטלו את הקידושין האלה? התשובה היא כן. כדאמר רב גידל, אמר בשם רב חייא בר יוסף, אמר בשם רבי יוחנן, המקדש אישה בחמץ משש שעות ולמעלה. הכוונה, אפילו בשעה שישית, שעה לפני חצות, אפילו אם הוא קידש אותה בחיטי קורדניאטה, בחיטים שצומחים בערי ערערת. ככה זה נקרא קורדיניאטה, ששם החיטים הם יבשים. אז אין כמעט חשש שהם מחמיצים. אבל אם הם ירטבו, יש בהם אפילו חשש חימוץ, האישה לא מקודשת, אפילו לא מספק. אין חוששים לקידושין. אדם שמקדש אישה, הוא אומר לה, כדת משה וישראל, על דת הרבנן. ורבנן, אין דעתם בקידושין האלה, לכן היא לא מקודשת. רבנן הפקיעו את הקידושין. עוד למדנו במשנה, שברגע שהחמץ אסור בהנאה, לא יסיק בו תנור וקיריים. הוא לא יכול לשרוף את החמץ, ותוך כדי זה ליהנות מהשריפה על ידי שזה בשל או יופה בתנור וקיריים. שתגמר פשיטה, אם החמץ אסור בהנאה, זה להשתמש בתנור וקיריים זה הנאה, אז ודאי שזה אסור. הנאה גמרה לא צריכה, החידוש הזה לא היה צריך אלא להשמיע לנו, לפי דעתו של רבי יהודה דאמר, שהוא סובר שאין ביור חמץ אל השריפה. שר קלת החמינה, אז היה לבדעתנו, הועיל ואמר רבי יהודה, מצוותו של ביור חמץ בשריפה. אז תוך כדי השריפה, לא חבל סתם שהשריפה תדלוק, לפחות בוא נהנה מהשריפה הזאת. בעד עדיק השריף ללתענה מיני, שיהנה ממנו תוך כדי שריפה. כמה שמלן שאם זה כבר זמן שהחמץ אסור בהנאה, אסור גם ליהנות מהשריפה של החמץ בעצמה. מכאן אנחנו פותחים במסע מרתק שמקיף הרבה מאוד ממצוות התורה, מההלכות שבתורה, שקשורים כמובן לאכילה, להנאה. ואנחנו נעבור בדפים הקרובים, נזכור מצוות מגוונות, האם הם מותרים בהנאה, אסורים באכילה, אולי הם אסורים בהנאה, מאיפה המקור לזה, איך רואים את זה מהפסוק, מצווה אחרי מצווה, ונפתח בעזרת השם. אמר חזקיה, מניין אנחנו למדים לאיסור חמץ בפסח שהוא לא רק אסור באכילה אלא אסור גם בהנאה, שנאמר לא יאכל חמץ. איפה אתה רואה פה איסור הנאה? לא כתוב לא יאכל חמץ אלא לא יאכל, הכוונה לא תעשה כאן שום פעולה שתביא אותך לידי אכילת חמץ, לא יהיה בו היתר שמביא לידי אכילה. רוב ההנאות מביאות בסוף לידי אכילה. למה? אדם עובד קשה, מרוויח כסף. עם הכסף שהוא הרוויח, הוא בדרך כלל קונה אוכל. אז אם כן, כל איסור הנאה נכלל באיסור לא יאכל. אפשר אולי להוסיף, הרי אנחנו עמלים להביא פרנסה. מה זה פרנסה? ממתי אנחנו עמלים להביא פרנסה? מפרשת בראשית, בתחילת התורה, כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת, קיבל כללה שמהיום צריך להתחיל לעבוד בשביל להביא פרנסה הביתה. איך כתוב בפסוק? בזעת אפיך תאכל לחם. למרות שבן אדם עם המשכורת שהוא מקבל, או עם ההכנסות שיש לו בעסק, הוא קונה דירה, רכב, קונה הרבה דברים. וגם בשביל זה הוא עובד קשה, אבל התורה קוראת לכל ההנאות תאכל לחם. אז אולי זה מה שגם אפשר להטעין בכוונתו של חזקיה, לא יאכל, זה כל ההנאות שבעולם זה כולל. אם כתוב לא יאכל, אז רק אכילה, אבל לא יאכל זה איסור הנאה גם כן. זה חידוש עצום. אני צריך לזכור את זה טוב, כי זה ילווה אותנו, הדברים האלה של חזקיה, לאורך הסוגיה בדפים הקרובים. שכשכתוב לא יאכל, עם צרה, מתחת היוד, זה לא רק אכילה, אלא זה כולל גם הנאה, אז איסור הנאה. תכף נראה דעה של רבי אבאו, אבל זה דעתו של חזקיה. מדייק את הגמרא. תאמה, דכתב רחמנה, לא יאכל חמץ. אז אנחנו למדים שהחמץ אסור גם בהנאה. הלא כתוב, לא כתב לא יאכל, אלא היה כתוב לא יאכל. אבא אמינה, איסור אכילה משמע. איסור לאכול. איסור הנאה לא משמע. ליהנות, הייתי חושב שמותר. זה דעתו של חזקיה, וזה באמת ככה נשאר, דעתו של חזקיה. אבל חזקיה חולק, הוא פליגה דרבי אבאו, הוא חולק על רבי אבאו באמת. יש פה דעה שנייה. דאמר רבי אבאו, לפי דעתו, כל מקום שנאמר, לא יאכל, לא תאכל, לא תאכלו, זה לא רק אכילה, אלא אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה. עד שיפרוט לך הכתוב שמותר לך ליהנות. כדרך שפירט לך באיסור נבלה, שם כתוב לא לאכול, התורה אומרת ליהנות מותר. אז אני לומד מזה שבדרך כלל כשכתוב לא לאכול, הכוונה שגם ליהנות אסור. כי אם כשכתוב לא תאכל, הכוונה ליהנות מותר, אז בשמת סמיק טוב לך בנבלה שמותר ליהנות, בוודאי מותר. בסדר? לפני שנוכיח שבנבלה באמת כתוב לא תאכל, וכדי להתיר הנאה צריך לימוד מיוחד להתיר הנאה, הפסוק מביא לימוד מיוחד להתיר הנאה, נסכם קודם כל את הדעות של חזקיה ורבי אבאו. בעצם יש כאן שתי דעות שילוו אותנו לאורך כל המסע המרתק שבו אנחנו כרגע פתחנו. לפי דעתו של חזקיה, כשכתוב לא תאכל, לא תאכלו, לא משנה באיזה, איך שזה נקרא, וריאציה, באיזה אופן, העיקר לא כתוב יאכל, אם כתוב לא תאכל, זה כולל רק איסור אכילה. לפי דעתו של רבי אבאו, זה כולל גם איסור הנאה. מתי לפי חזקיה זה כולל איסור הנאה? כשכתוב לא יאכל. זה גם כולל איסור הנאה. בסדר גמור. עכשיו אנחנו נעבור לשלב הבא ונביא את הדין של נבלה, איפה אנחנו רואים שכתוב שם על לא לאכול, ומתירים במפורש ליהנות. ברייתא. דתניא. לא תאכלו כל נבלה. מה זה נבלה דרך אגב? יש נבלה ויש טרפה. מה ההבדל? טרפה זה כשהבהמה הייתה בחיים, הייתה לה איזו בעיה מסוימת. מה הייתה הבעיה? היה איזשהו מום שמקצר את הימים שלה. גם אם היא לא הייתה מתה, או שגם אם היא כן מתה, זה לא משנה, היא בכל זאת הייתה אמורה למות בקיצור ימים, כי היה לה איזשהו מום מסוים. זה טרפה. טרפה גם אם שחטו אותה בשחיטה כשרה, על ידי הרב, אפילו על ידי משה רבנו, לא משנה מי. זה אסור באכילה. עכשיו, מה זה נבלה? משהו אחר לגמרי. נבלה מדובר פה על בהמה כשרה לחלוטין. נינה של הפרה אדומה שהקריב משה רבנו במדבר. מה זה? בהמה בסדר גמור. עברה טסט, עברה את כל הבדיקות, לחץ דם תקין, הכל בסדר. הבעיה היחידה שלה הייתה שהמיטה שלה הייתה מיטה לא על ידי שחיטה כשרה. זה יכול להיות כל מיני צורות. תאונת דרכים חלילה, זה יכול להיות על ידי שהיא מתה מוות טבעי, היא נבלה. זה יכול להיות ששחטו אותה, כמעט כדת וכדין, אבל רק כמעט. היה פגימה בסכין, היא כבר נבלה. בכל אופן, התורה אומרת שאסור לאכול נבלה. איך התורה מנסחת? חשוב מאוד. יאכל, תאכל, תאכלו. לא תאכלו כל נבלה. בסדר? מה זה אומר? ליהנות מותר? אם זה אומר שליהנות מותר, אז לא צריכים לכתוב אחר כך שליהנות מותר, כי זה כתוב רק לא לאכול. אבל התורה אחרי זה כותבת שליהנות מותר. זאת אומרת, אומר רבי אבאו, שכשכתוב לא תאכלו כל נבלה, הכוונה גם אל תיהנו מהנבלה, שיש גם איסור הנאה. מיד אחרי זה התורה כותבת שזה מותר בהנאה. לגר אשר בשעריך תתננה. תן לו את זה מתנה, את הבשר הזה. לגר. איזה גר? לא אחד שהתגייר שהוא מקיים את כל המצוות, אלא הכוונה לנוכרי, נוכרי שבא לקיים את המצוות שהתורה מצווה אותו. יש שבע מצוות שנוכרי חייב מהתורה לקיים, אפילו אם לא יהודי. כל אחד ואחד מאומות העולם, הקדוש ברוך הוא בתורתו, חייב אותו לקיים שבע מצוות. בין אם במועצת האום החליטו שצריך לקיים ובין אם לא. הבורא עולם מצווה שכל נוכרי ונוכרי בעולם חייב לקיים את אותם שבע מצוות. אז אם יש לך נוכרי צדיק שמקיים את אותם שבע מצוות בני נוח, הוא, התורה קוראת לו כאן גר. זה גר תושב, זה לא נקרא גר צדיק, זה גר תושב. התורה מצווה אותנו שאנחנו חייבים לדאוג לו ולעזור לו. וחי עמך. צריך להחיות אותו, לעזור לו ולדאוג לו. לכן, אם יש לאחד בשר שליהודי זה אסור, אבל לנוכרי שמקיים שבע מצוות בני נוח זה מותר, תיתן לו איזה מתנה. לגר אשר בשעריך, תתננה, לא תמכור כתוב, אלא תתננה, מתנה. אבל לנוכרי שאינו שומר מצוות, אינו שומר שבע מצוות בני נוח, לא, אל תיתן מתנה, אלא תמכור, או מכור לנוכרי וגומר. עכשיו, השאלה היא, התורה כותבת לנוכרי שהוא מקיים מצוות בני נוח, תן לו מתנה את הנבלה. ולנוכרי שלא מקיים מצוות בני נוח, תמכור לו. עכשיו, השאלה היא, ואם אני רוצה למכור לגר, נוכרי שמקיים מצוות בני נוח, מותר או אסור? ואם אני רוצה לתת מתנה לנוכרי שלא מקיים מצוות בני נוח, מה זה אסור? אז אומרת הברייט, אין לי, מהפסוק הזה, אין לי ללמוד אלא לגר שמקיים מצוות בני נוח בנתינה, במתנה, ולנוכרי במחירה בתשלום. מאיפה נלמד לגר שמותר אפילו במחירה? מניין? תלמוד לומר, כאילו עושים פסיק, קצת אחר כך. דורשים את זה בצורה כזאת, כאילו כתוב, לגר אשר בשעריך תתננה או מחור. כאילו מוסיפים או מחור עד לפה הפסיק. שגם אפשר למכור. עכשיו, מאיפה לומדים לנוכרי בנתינה מניין? תלמוד לומר, כאן אנחנו דורשים כאילו מתחילים את המשפט קצת קודם. תתננה והאכלה או מחור כל זה לנוכרי. אפשר גם לתת לנוכרי במתנה. נמצאת, אתה אומר, אחד גר ואחד נוכרי, אתה יכול לתת לו את הנבלה בין במחירה, בין בנתינה, דברי רבי מאיר. ככה דעתו של רבי מאיר. עכשיו, זה דעה ראשונה. אבל לעומת זאת, רבי יהודה אומר דעה שנייה. דברים ככתבן. פסוק מדייק. ולא סתם. לגר מותר רק בנתינה, אתה לא יכול למכור לו. ולנוכרי מותר רק במחירה, אתה לא יכול לתת לו מתנה. עכשיו, מה הייתה מה דרבי יהודה? למה לפי רבי יהודה, דווקא לגר מתנה ולנוכרי מחירה? כי רבי יהודה טוען, איסל כדעתך כדאמר רבי מאיר. אם זה נכון, שרבי מאיר צודק, שאין הבדל גר או נוכרי, אין הבדל מתנה או מחירה, אז אם כן, יכתוב רחמנה, לגר אשר בשעריך תתננה והאכלה ומחור לנוכרי, למה מוסיפים את המילה או בין התתננה והאכלה לבין המחור לנוכרי? למה כתוב או מחור לנוכרי? שמע מינה לדברים ככתבם. זה בא ללמד שהתורה נותנת הוראה ברורה מה לעשות עם נבלה. או שתיתן את זה מתנה לגר, שמקיים שבע מצוות בני נוח, או שתמכור את זה בתשלום לנוכרי, שלא מקיים שבע מצוות בני נוח. עכשיו, ורבי מאיר, לפי דעתו, הרי אפשר גם למכור וגם לתת גם לגר וגם לנוכרי. אז למה כתוב או? זה בא לומר, להקדים נתינה דגר לפני מחירה דנוכרי. אם יש לך כאן שתי אפשרויות. למשל, יש לך שני שכנים בבניין. אחד גר שמקיים שבע מצוות בני נוח, ואחד נוכרי שלא מקיים שבע מצוות בני נוח. נוכרי דתי ונוכרי חילוני. למי תיתן את ה... מה תעשה עם הנבלה שיש? אז אומר רבי מאיר, עדיף תיתן מתנה לנוכרי הדתי שמקיים שבע מצוות בני נוח. ורבי יהודה, למה לפי רבי יהודה הוא לא סובר שצריך להקדים לתת לנוכרי שמקיים מצוות בני נוח? למה לא צריך ללמוד את זה מהפסוק? הוא לא חולק על רבי מאיר בהלכה. הוא מסכים איתו שאם יש לך שני שכנים, אחד נוכרי דתי, לא הכוונה דתי נוצרי או מוסלמי או אני לא יודע איזה קאט, נוכרי דתי שלפי הדת ישראל, שהוא מקיים שבע מצוות בני נוח, גם לפי דעתו של רבי יהודה, יש לך מצווה לדאוג לו, ואתה צריך להקדים אותו ולתת לו מתנה את הנבלה. אבל הוא אומר, בשביל זה, לא צריך קרא, אני לא צריך לדמות את זה מהפסוק פה שכתוב לגבי נבלה. יש לי הוראה כללית בתורה, כיוון דגר אתה מצווה לאחיותו, הכוונה לדאוג לו, כי כתוב גר ותושב וחי עמך, וחי אחיך עמך, ולעומת זאת נוכרי, אסור לך להזיק לו, אבל אתה מצווה לאחיותו, אין לך מצווה לדאוג לו, לפרנסה. אז אם כן, לא צריך קרא, לא צריך פסוק מיוחד, ללמד אותנו שכשיש לי אפשרות אחת לדאוג לגר ואפשרות אחרת לדאוג לנוכרי, סברה הוא שצריך קודם כל לתת מתנה לגר מאשר למכור לנוכרי. עכשיו שואלת הגמרא, ביש למה לרבי מאיר? לפי דעתו דאמר, אחד גר ואחד נוכרי, אתה יכול לתת לו את הנבלה בין בצורה של מחירה ובין במתנה בנתינה. אז בעצם רבי אבאו בא פה עם טענה. מה רבי אבאו סובר? שכשכתוב לא תאכל או לא תאכלו, זה לא אומר רק איסור אכילה, זה אומר גם איסור הנאה. יש פה הוכחה לדבריו מעניין נבלה, לפי דעתו של רבי מאיר. מה ההוכחה? מדי צריך קרא למשרה נבלה בהנאה, מזה שצריך פסוק מיוחד שבא ללמד אותנו שמותר ליהנות מהנבלה. איזה פסוק? הפסוק אומר, לא תאכלו כל נבלה, מה כן? אתם יכולים ליהנות מזה. לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה ומחול לנוכרי, אתה יכול ליהנות מזה. מה זה מלמד אותי? קודם כל, זה הוכחה שרבי אבאו צודק. למה צריך לומר שמותר ליהנות מהנבלה? מישהו אמר שאסור בכלל? כתוב רק שאסור לאכול. מה אתה רואה מפה? שכתוב לא תאכלו, הכוונה גם לא תהנו. רק פה בנבלה מותר לך ליהנות, כי כתוב מפורש שמותר. מותר לך לתת את זה לגר או למכור את זה לנוכרי. כל איסורים שבתורה, שכתוב לא תאכלו, אסורים בין באכילה ובין בענה. אבל זה טוב רק לפי דעתו של רבי מאיר. שהפסוק הזה פשוט מיותר. אם לא שהתורה באה ללמד אותנו שליהנות מהנבלה מותר, כל החלק הזה היה מיותר. התורה אומרת שאסור לאכול. מה אני אעשה עם זה? אני כבר אסתדר. התורה לא צריכה לתת לנו עצות, תתן את זה לזה, תמכור את זה לזה. מה? אני כבר אסתדר עם זה, זה בסדר. כמה התורה באה להדגיש כאן? כשאמרתי לך לא תאכלו, הכוונה גם אל תהנו, לכן חשוב לי להגיד לך. במקרה של נבלה מותר לך ליהנות. אז מובן. אלא, לפי דעתו של רבי יהודה דאמר, דברים ככתבם ודעתה. התורה באה ללמד אותנו פה הלכה מאוד מאוד מפורטת. זה לא סתם נכתב פה ללמד אותנו שמותר ליהנות מהנבלה. זה נכתב בשביל ללמד אותנו איך ליהנות מהנבלה. לנוכרי, אתה חייב למכור לו בתשלום. לגר, אתה חייב לתת לו את זה במתנה. לא באתי להגיד לך שמותר לך ליהנות מהנבלה. זה ברור שמותר, אף פעם לא אסרתי לך. אמרתי לך רק לא תאכלו. לא אמרת לך לא תהנו. אז אם כן, מאיפה לומד רבי אבאו? בשיטת רבי יהודה. לפי דעתו של רבי יהודה, איך ילמד רבי אבאו שבדרך כלל כשכתוב לא תאכלו, הכוונה גם לא תהנו. כל איסורים שבתורה, מנהלן דאסורים בענה. מתרץ את הגמרא, נכון, באמת מהפסוק הזה, אנחנו לא לומדים שבכל איסורי האכילה הם אסורים גם בענה, שכתוב לא תאכלו. אלא, לומדים את זה מפסוק בספר שמות. שם כתוב, נפקא ליה מהפסוק שכתוב, לגבי טריפה בכלל. שאמרנו, טריפה, זה לא ש... מדובר פה בבהמה שמתה לא בשריטה כשרה, אלא מדובר פה שהיה לה איזשהו מום שקיצר את ימיה, או שאמור לקצר את ימיה, אז גם אם נשחטה כדין, היא נחשבת טריפה. שם כתוב, ואנשי קודש תהיון לי, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, מה כן? לכלב תשליחון אותו. אתם יכולים ליהנות ממנו. לא תאכלו, אבל ליהנות ממנו אתם יכולים. אז זה שהתורה כותבת לגבי טריפה, לכלב תשליחון אותו, זה בא ללמד שהתורה כותבת, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. בדרך כלל, שכתוב לא תאכלו, זה אומר גם לא תהנו. איך אני יודע? אומר רבי אבאו, בשביל זה התורה כותבת, לכלב תשליחון אותו. אותו, את הבשר של הטרפה, התרתי לך בהנאה, ואתה משליך אותו לכלב. אבל בדרך כלל שהתורה כותבת, לא תאכלו. אז אי אתה משליך לכלב גם כן, כל איסורים שבתורה. כי לא תאכל, לא תאכלו, או לא משנה באיזה צליל אתה עושה את זה. אם כתוב לא תאכל, לא תאכלו, זה כולל גם כן איסור הנאה. רק במקום שהתורה מדגישה שבהנאה זה יהיה מותר, רק שמה זה יהיה מותר. שואלת הגמרא, אז מה רבי מאיר יעשה מהפסוק שכתוב לגבי טריפה? ורבי מאיר, שלפי דעתו, איסור הנאה, אפשר כבר ללמוד מנבלה. אז כן, כמו שאמרנו, שכתוב שם לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, או מכור לנוכרי, וזה הרי לא משנה אם אתה מוכר או שאתה נותן לנוכרי או לגר. אז מה התורה באה ללמד אותנו? שזה מותר בהנאה, למרות שכתוב לא תאכלו, אבל במקום אחר שלא כתוב שזה מותר בהנאה, זה אסור בהנאה. אז אם כן נשאל את השאלה, בשמה צריכים לכתוב כאן, בשר בשדה טרפה לא תאכלו, בשמה צריכים להתיר לכלב תשליכון אותו. הוא לומד מזה משהו אחר, מהמילה אותו. אותו אתה משליך לכלב, והיא אתה משליך לכלב, חולין שנשחטו בעזרה. שם האיסור לא נאמר בלשון לא תאכל. ואם כן, היינו חושבים שחולין שנשחטו בעזרה, דיינו. מה זה חולין שנשחטו בעזרה? אדם לוקח בהמה רגילה, שלא הקדישו אותה לקורבן. סתם בהמה רגילה. ובמקום לשחוט אותה במשחטה, הוא מביא אותה לעזרה, שאמר, היו שוחטים הרבה בהמות. הוא אומר, טוב, בוא נשחוט את זה כאן. חלילה, זה אסור. אסור לשחוט חולין בעזרה. אבל לא כתוב שם שמי ששוחט חולין בעזרה, אז הבהמה נאסרת בהנאה. בשביל זה כתוב כאן, ייתור אותו, לכלב תשליחון אותו, זה בא ללמד. דווקא טריפה מותר להשליך לכלב, הוא מותר בהנאה. אבל חולין שנשחטו בעזרה, אסורים בהנאה. ואידך, לפי דעתו של רבי יהודה, שהוא לומד מאותו, שכתוב לגבי כלב, הוא לומד מזה, בכלל שבכל איסורים שבתורה הם אסורים בהנאה, כשכתוב לא תאכל, מאיפה הוא ידע שחולין שנשחטו בעזרה אסורים בהנאה? הוא ילמד שזה באמת לאו דאורייתא. האיסור של חולין, אם נשחטו בעזרה, האיסור שלהם בהנאה, זה לא מהתורה, זה אסור רק מדרבנן. ועד כאן דף כ' א'.